חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם חברים, ברוכים הבאים לתוכניתנו לדבר, זה לא משמין. התוכנית שלמרות שנדבר בה רק על אוכל, נצא ממנה רזים וחטובים, כי הדבר היחיד שנאכל בה הוא את הראש.
טוב, וחזרנו לדבר על שום. בתוכנית הקודמת דיברנו על איך מגדלים את הירק בעיקר, ומאיפה הוא מגיע, ועכשיו בוא נדבר קצת על איך מבשלים אותו. מה את אומרת, אפרת? את רוצה לדבר עוד על שום?
דיברנו מספיק על השום. אפשר לי לדבר על הסיבה לשמה התכנסנו?
מה הסיבה לשמה התכנסנו? לא לדבר על השום?
לא, אני רוצה להזכיר לך שכשסגרנו והחלטנו מה יהיה הנושא של התוכנית היום, אמרנו זה יהיה נושא של תוכנית על שום, כי זו עונתו של השום הירוק. שום שהשום הירוק, העונה שלו היא מאוד מאוד קצרה. זה בדרך כלל רק חודש אפריל, השנה זה התחיל בסוף מרץ. זהו, אם לא נדבר על שום ירוק עכשיו, לא נוכל לדבר על זה שנה שלמה.
אני מאוד מקווה, אני כבר לא חושב שהייתי בשוק דווקא היום, לא חושב שראיתי שום ירוק. ממש, הסוף של הסוף של הסוף, צריך להזדרז.
אוקיי.
מה רצית להגיד על השום ירוק?
רציתי להתקשר למישהו שנמצא כל יום בקשר עם שדות, ולראות אולי בכל זאת יש עדיין שום ירוק, כי זה קצת מלחיץ אותי.
עם מי נדבר?
עם אסף שנער.
אסף שנער.
מחמל נפשי.
מחמל נפשי, חוות הצוק.
אסף שנער הוא שף חוות צוק המסעדה והמעדניה, ובוא נדבר איתו. אז איתנו על הקו שף אסף שינר מחוות צוק, המדניה והמסעדה. מה העניינים, אסף?
אוי, מעולה, מעולה. זו תקופה פשוט מדהימה עכשיו. כל הירוק הזה, כל השום הירוק הזה עכשיו שיש לנו, זה פשוט מדהים, ממש.
אתה יודע שכשהחלטנו לעשות תוכנית על שום ירוק, אני חושבת שמה שנקרא ישיבת המערכת שלנו הייתה מאוד קצרה. אמרנו, טוב, את מי נראיין? וישר קפצתי. כי בעצם אתה הבן אדם שגרם לי להתאהב בשום ירוק.
שום ירוק הוא ממש, א', תודה רבה שבכלל חשבתם עליו, וב', זה ממש, עכשיו זה ממש מדהים, כל התקופה הזאת, עכשיו זה ממש תקופה קצרה, יש לנו עוד ממש שבועיים שלושה לנושא הזה, והשום הזה הוא נורא מיוחד, והוא ממש עכשיו, בכמה שבועות האחרונים שעוד נשארו לנו אותו, זה להעביר את הפסח איתו, הוא ממש מתאים לכל כך המון דברים, הוא כל כך ורסטילי, אפשר לעשות אותו, כל כך המון המון דברים, בכלל שום יש בו משהו.
אתה משתמש בו כמו שום רגיל או שאתה עושה איתו דברים אחרים?
אני עושה איתו הרבה דברים כמו שום רגיל, אבל גם משתמש בו לכל מיני, גם יש לו את הגבעול ויש לו גם את העלים, אז גם עם הגבעול וגם עם העלים אפשר להשתמש כי הם ירוקים ומלאים בקצת טעם שונה.
כן.
ובעצם אם לוקחים את השום הירוק עצמו, השום הירוק עצמו הוא... יודעים, זה בסך הכל שום ששתלו, והוא פשוט מוכן מוקדם יותר. השלב הבא של השום האלה, שמוצאים אותם מהאדמה, משקיבים אותם רצוע, מייבשים אותם לגמרי, ואז שולחים אותם לשוק, הם רצים איתנו כל השנה. ויש משהו כמו 1,250 סוגים שונים, זנים שונים של שום.
נכון.
חלקם בטבע, חלקם במה שאנחנו משתמשים. בזה שזנים שבטבע, היום יש לנו ממש, עד שהכל מתייבש שם בחוץ, בעוד איזה חודש ומשהו, אפשר להשתמש בפרחים שלהם כדי לטבל כל מיני סלטים וכאלה, וזה נותן גם צבעים מגניבים וגם איזה מין אלמנט של נגיסה קצת שונה. שמין, פתאום תחשבי על מין שום שלא נראה כמו שום, אבל מתפצפץ אחרת בפה.
איזה כיף. אני כל כך אוהבת שום שאני מוכנה לקבל אותו בכל טקסטורה ומרקם בעולם.
ברור.
תגיד, אתם מגדלים שום בחוות צור?
השנה באמת היה לנו יבול קצת קטן של הדבר הזה, אני ממש מדבר עם תומר על זה שבשנה הבאה היה לנו יבול קצת יותר גדול. כשזה התחיל להגיע, הגיעו שומים קטנטנים כאלה, נורא נורא מיוחדים, שעוד לא ממש פגשתי. זה היה נורא נורא כיף לקצות אותם אפילו קצת כמו בצל ירוק, הם היו נורא נורא צעירים, עם תחתית סגולה נורא יפהפייה. חתכנו את זה פנימה לתוך סלטים, עשינו מזה סלסות, זה תמיד נורא טעים על דגים ועל תוספות של טלה, זה שובר את הטלה נורא יפה כשמשלבים את זה עם לימון כבוש או מין טעמים כאלה. כי זה כמו השום הרגיל, אבל זה נותן לך מין קיק אחר באף, שזה נורא נורא כיף לעשות.
אני רוצה לקחת אותך למטבח הביתי שנייה, כי ממש כמה שנים אחורה, אפילו אני זוכרת עצמי, לא לגמרי יודעת איך להתייחס לשום הירוק. כי תמיד שאומרים שום ירוק, אז הייתי בטוחה שהכוונה רק לעלים הירוקים, ולא. אז בוא טיפה נפריד את החלקים, ונגיד מה אפשר לעשות עם כל חלק.
לא, אז שום ירוק הוא הכל בעצם, הכל אכיל בו. מאה למעלה, מאה עלים שהם ממש ירוקים וטריים, דרך הגבעול, ועד בעצם הבצל שלו, שזה סוג של הפקט שהוא כן. גדל בתוכה. אתם יודעים בכלל שזה משפחה של נרגיסים?
כן.
כל השומים האלה? כן. וזו כאילו הופך את זה גם לדבר שהוא מגניב בפני עצמו. זה חלק מהמשפחה המסריחה הזאת, היפהפייה.
נכון. שאגב, אני חושבת שבעקבות התוכנית אני הולכת למצוא איזה נרקיס ולטעום לו את הפקעת. לא תקשיב, אם הבצל כל כך טעים והשום כל כך טעים, מי אמר שפקעת של נרקיס היא לא טעימה?
צריכה לבדוק קודם כי חלק מהפקעות הן רעילות. רק לוודא לפני שאת מכניסה הרבה פקעות, ושומרי ידע מה לעשות איתה קצת, מתחילה להכחיל או להשחיל.
אז אם אתה לא שומע, מה שנקרא, אם אני לא נעלך לטלפון שבוע הבא, אז יכול להיות שניסיתי נרקיס. סתם, זה פרס מוגן.
אם אני פתאום הקציפה, שמישהו יסתכל עליי בעין אחרת קצת.
אוי
ובוי. אבל זה ממש אפשר לוודא ולבדוק. גם לא כל השומים בבר בעצם אפשר לעבוד איתם. עכשיו עוד פעם, אם מסתכלים על האחרונית, על השומים בשימוש הביתי, אז אחד, בגלל שזה נותן טעם נורא נורא טעים, אפשר לאלה שממש באקסטרים אוהבים שום, אפשר ממש לפרוס אותו דק דק דק, לפזר אותו בתוך סלט, כעיגולים נורא יפים, כי זה עושה מין עיגולים
פרחים,
של חרפים. סגול, עם פרחי סגול לבן נורא נורא יפה, mm-hmm. וזה מטבל את נניח סלטי העגבניות, עכשיו העגבניות מתחילות להגיע מהערבה שהן אדומות ומתוקות, זה נותן שם קונטרסט נורא מדהים, גם עם שמן זית ככה טוב. לאחרונה לקחנו ראשים שלמים ובישלנו בשמן זית. וזה עושה, זה מין משהו פריך ונעים ורח ונוקן, קונפי נורא 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 טעים. נוסיף ליד בשר, ליד דגים.
נדע. מה אתה עושה מהגיבולים?
מהגיבולים, עוד פעם, גיבולים אפשר לקצוץ פנימה לתוך מרקים, ולבשל את זה בתוך מרק, בתוך, קצת כמו קרשה בעצם.
אוקיי.
באנגלית, garlic זה בעצם שילוב של שתי מילים, שגר זה כידון, וליק זה ממשפחה של של הקרשה.
כן.
אז מוצאים את זה לאורך כל הזה, בכלל היו, בעבר הם היו מאכילים גם את החיילים וגם את האנשי המשוטים ואת הבנאים בהרבה שום, כי זה היה מאוד בריא. לשום יש הרבה מאוד תכונות מיוחסות להרבה דברים רפואיים, אנטיספטיים. אוכלים אותו נגד תולעים במעיים, ויהודים היו אוכלים אותו מלא, ואז זו אחת הדרכים להתמודד עם זה. אבל עוד פעם, הוא גם אנטי-בקטריאלי ואנטי-פטרייתי, הוא עושה מלא דברים טובים, אתם יודעים?
לא, אסף, רגע, שנייה, אני צריכה להסביר כן. פה משהו לאורן. אורן, כשהוא מדבר על זה שזה עוזר לתולעים במעיים, הוא לא...
לנגד
תולעים במעיים, לא, מה, אתה מאכיל את הילד שלך בהרבה שום? זה הרעיון?
א', יש כמוסות כאלה, וב', את יודעת, אפשר. ויש אנשים שבאופן, בדעת, יש אזורים שלמים בעולם שהיו אוכלים את זה ככה, והיו, וככה זה הייתה הדרך שלהם להתחסן נגד הדברים האלה. אני זוכר חבר ששירת ביקל, שהוא אמר שהחבר'ה היו קיים בבוקר, שותים צ'ייסר שמן זית, ולא עושים שן שום כל בוקר.
ויוצאים לקרב.
והיה לו אכן שירות מאוד ריחני ופרחוני, אבל האיש בריא כמו שור, אין מה לעשות.
לא, אז אני לפחות...
לא, רגע שנייה, אני חייב להגיד לך שרק מהבעת פנים של אפרת, שאני אמרתי, הילדים מאכילים אותם בשום, אפרת דמיינה לדעתי שעושים עם השן הזה דברים אחרים לגמרי, ואנחנו תוכנית אוכל.
אני מצטערת, אמרו לי תולעים.
נו.
אמרתי כאילו, לא חשבתי שהכוונה דרך הפה, סבבה?
שהתולעת כאילו תבוא יום אחד ותשאל, איפה השום שלי? מציצה החוצה.
מה עכשיו? אלוהים נשמור. מה עכשיו? תפזרים את זה בגינה?
כן.
לא מפזרים את זה בגינה. לא חשוב, בואו נעבור נושא. בקיצור, בביצול, זה נכנס בתוך תבשילים, זה נכנס מעל סלטים, זה נקצץ פנימה, זה הולך למרקים. בזמנו כשעבדתי בירושלים, היינו עושים כל פסח, או קצת לפני הפסח, מרק שום ירוק. שהריח הזה מלווה אותי שנים, היינו מקבלים ארגזים של שום ירוק, והיינו, כל המטבח היה מריח מהדבר הזה, זה משהו שהוא, אין לו תחליף, אין שני לו, וזה כזה סממן של אביב, זה נורא נורא כיף בעונה הזאת.
איך עושים, אנחנו רוצים את כהן, איך עושים מרק שום ירוק?
ככה, את קוצצת את הבצל, ומתתחילה לתגן, מוסיפה המון שום ירוק, כולל הירוקים, כולל המון גבעולים וירוקים, קצת תפוחי אדמה, אם רוצים שזה ילך לכיוון בשרים, מכניסים עצמות ובשר, אם רוצים שזה צמחוני, מעשירים אותו טיפה עם נניח עגבניות וטיפה דברים, תפוחי אדמה וכאלה, ואז תוכנים הכל, מסננים הכל, יוצא מרק חלק כל כך טעים, אפשר לעדן אותו טיפה עם שמנת, אפשר להשאיר אותו ככזה, מאוד גס, נורא כיף.
אני חושבת שאנחנו רוצים את המתכון, אני אתקשר לך אחרי השידור בשביל שנעלה גם את המתכון הזה כתוב ברשותך, כי זה נשמע לנו מאוד מאוד טעים.
כן.
עכשיו תגיד,
בכיף.
בזמנו, אתה גרמת לי להתאהב בשום ירוק דרך חמאת שום ירוק שעשית, ואז אני חזרתי לביתי והכנתי גם, השתמשתי באמת בפקעת הלבנה, והשתמשתי בגבעולים שיוצאים מהפקעת, אבל העלים הירוקים, הגסים יותר, כאילו לא נתחנו לי כמו שצריך. הם היו טיפה יותר סיביים. מה עשיתי לא
אחד,
טוב?
יכול להיות שהשתמשת, צריך לבדוק תעלים לפני שעובדים איתם. זה כן, כי עוד פעם, ככל, תחשבי, זה ירק שצומח, ככל שהוא צומח יותר ואת מקבלת שום שהוא קצת יותר בוגר, ככה העלים שלו נהיים יותר קשוחים ופחות שנתחנים בקלות. שתיים, את יכולה להשחיז את הסכין של המג'י-מיקס שלך, או הטרמומיקס שאת עובדת איתו.
מג'י-מיקס.
ולוודא שזה באמת חד מספיק. והדרך השלישית היא באמת, פשוט לעשות זה לפי סרט המסוים, צריך להתחיל לטחון את כל הירוקים לפני ורק בסוף להוסיף את החמה, כי החמה רק סובבת סביב זה בעצם. ושוב, נורא, אתה פשוט צריך לבדוק שבאמת השומים הם לא בוגרים מדי ולא איטיים מדי, כי זה מה שקורה לכל צמח. אז הם פגשת חסה שגדלה יותר מדי, זה דבר.
קרו כאן שני דברים, אחד זה ש... אמרת להשתמש במג'י מיקס, אתה רואה אורן? אני לא היחידה שמשתמשת במג'י מיקס.
הוא שף מקצועי.
ושתיים.
אם את לא משתמשת במג'י מיקס,
אני כן, כל הזמן אני משתמשת במג'י מיקס, אז אני להפך, אני אמרתי שזה הכלי הכי שימושי אצלי במטבח.
ואני אמרתי שלמי יש כוח לנקות אותו אחרי כל פעם.
זה חלק מהעניין, אין מה לעשות, זה חלק מהזה, ואחר כך אפשר לשים אותו גם במדיח, אבל כמובן, מי משתמש שם במדיחים זה כזה מכשיר שלא משתמשים ביותר. כמו המג'י-מיקס, משתמשים בו, מנקים איתו, אחרת זה לא יוצא טוב, בן אדם, מה קורה לך?
הרבה הרבה תרחה בשביל כלום, משהו שסכין עושה בשנייה.
אז באמת, אגב, מה שציינו כאן, החמאת שום ירוק, הקונפי שום ירוק, זה הכל גם דרכים נהדרות לשמר את הטעם של השום הירוק הזה לאורך זמן. ככה שילווה אותנו עוד איזה חודשיים, שלושה, עד הגעגוע לשנה הבאה.
עכשיו, יש, אתם יודעים שהריח של השום, אם לא חותכים את השום, אם לא פוצעים את השום או חותכים אותו, הוא לא נוצר. זאת אומרת, הוא לא נהיה, הוא הולך ומתחזק אחרי שחותכים אותו, ולכן אפשר לשמור את השום. אם הוא שום שלם, אז יש לו טעם אחד, ואם הוא שום קצות, יש לו טעם אחר, ואם יש לו ריח אחר. ואם יש לו שום זה, יש לו זה, זה כבר התעסקתם בחידה למה שוב מופך ירוק, להפוך להיות מין ירוק צרכני כזה.
עוד מעט, זה אנחנו משאירים לאורן, הוא מת להסביר את זה. אבל חכה, אני חייבת לשאול אותך שאלה ממש חשובה, כי ממש בתחילת השיחה, ועם זה אנחנו נצטרך לסיים, אבל בתחילת השיחה, אמרת לנו, ששום ירוק הולך מדהים עם טלה, שהוא מאוד מאוד מחמיא לו. עכשיו, מכיוון שחוות צוק, הטלאים שלכם זה ליגת העל של בשר בישראל בערך, מה עושים עם טלה ושום ירוק? כי זה נשמע לי כמו מנת פסיכית לליל הסדר.
טוב, אז זה נורא תלוי במה משתמשים, אבל נניח שאני לוקח שוק טלה שלמה, רוצה להכין אותו ככה לשולחן החג. אז אני לוקח את הגבעולים הצעירים והעלים העדינים של השום הירוק, וטוחן אותם שוב, באותו כלי ארור שצריך לשטוף אחר כך במג'י מיקס, עם נניח קצת לימונים שלמים והמון המון ירוקים, ואת זה מורח על השוק, אפילו מדלל את זה עם טיפה מים, וזה מורח על השוק, ונותן לזה לשבת איזה יום, יום וחצי, יומיים כאלה, עד שהכל ככה נספג טוב טוב טוב, מכניס את זה לצליעה לתנור, זה יוצא ממש 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 כיף, ומהצד השני, כשזה יוצא מהתנור, אז אני מפגיש את זה עם איזה סלסה כזאת, שאני עוד פעם תוכן את השום הירוק, שיהיה לי מין סלסה חמצמצה פרשית כזאת, כדי שאחר כך רטלה יש לו מין טעמים, קצת כבדים ועשירים, אז בסוף אחר כך אני אעשה מין סלסה חמוצה, חריפה, נאנה עם שום ירוק,
ששוברת
את הדבר הזה, או מאזנת את הדבר הזה בעיקר. ונותן לזה משהו, טעמים נורא נורא מגניבים.
ברכותיי, אני רוצה לספר לך שהצלחת לעשות את מה שלא היה יאומן. אני הקפדתי לאכול פעם לפני התוכנית, כי אני בדרך כלל לא מחזיקה מעמד, אני נהיית רעבה נורא, והצלחת, למרות שהגעתי שבעה, להרוג אותי.
בכיף גדול.
אסף, תודה רבה על השיחה.
באהבה גדולה, אלן, נדבר פעם הבאה.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי. זהו, אני מתה.
כן. את יודעת מה אני אוהב לעשות?
מה?
עם השום הירוק?
מה?
זה לא עשיתי זה כל כך הרבה, כי לא משנה, אבל בגדול פסטו של שום ירוק זה דבר נפלא. קוטסת את כל העלים הירוקים עם שמן זית ומלח וכוסברה ופלפל חריף.
מהמם.
זה תענוג גדול.
גם, אתה יודע, מי שבאמת אוהב שום ירוק, וזו התקופה, מה שצריך לעשות זה לקחת יום, כאילו לקנות הרבה מאוד שום ירוק, וגם לעשות ממנו קונפי, וגם לעשות ממנו חמאת שום ירוק שאפשר להקפיא אותה, וגם לעשות ממנו פסטו, ובעצם לאפשר לנו לחיות עם השום הירוק עוד קצת זמן במטבח, כי הוא באמת הולך לשנה, וזה געגוע עמוק.
זה געגוע לשום הירוק, אבל אני אעצור אותך, אני אחזור אמרת שום קונפי.
כן.
שום קונפי זה מצרך יסוד שאנשים מכירים בצורה גורפת, כאילו בחיים שלהם, ולא מכינים אותו בבית.
אני מכינה אותו מלא בבית.
לא ברור לי למה אנשים מפחדים מהדבר הזה, מפחדים, וכל כך קל להכין שום קונפי.
נכון.
זה כמו להכין בצד עין. אז תני לי את המתכון שלך, ונראה איך את עושה ואיך אני עושה.
אני פשוט לוקחת שיני שום, כן. שלמות, מפרקת אותן לשיניים שיניים.
כן.
שמה את זה בסיר קטן.
עם קליפה, בלי קליפה?
עם הקליפה, בוודאי, עם הקליפה.
אני עושה בלי.
מכסה בשמן זית, שמה איזה ענף אחד של תימין, ומבושלת מעל להבה מאוד מאוד נמוכה, בערך שעה, ובכל זאת כן שמה עליו עין לראות שהוא לא מבעבע, כי אם השמן רותח, אז זה שום סתם יישרף, הוא לא יהיה טוב. ואגב, אם אתם לא סומכים על עצמכם, כאילו שהשמן ירתח, אגב, אם הוא רותח, אז אני מרימה אותו שנייה ככה מעל הלהבה, מחזיקה אותו ביד איזה 20 שניות שהטמפרטורה טיפה תרד. דרך יותר קלה, אני לא יודעת למה אני לא עושה אותה, זה פשוט לחסות את זה בשמן זית ולהכניס את זה לתנור על 120 מעלות. ואז כאילו אין סיכוי שהשמן ירתח.
והאם את מביאה אותו לצבע או לא מביאה אותו לצבע?
אני לא מביאה אותו לצבע.
לא מביאה אותו. אז בעולם השום הקונפי יש את השיטה של אפרת. היא לא מקלפת, אני כן מקלף, אבל זה לא כזה משנה. מה שמקבלים בסוף זה שן שום שלמה. מוצקה למראה, אבל רכה למגע.
נכון.
בצבע של שום.
כן.
שנהב כזה. מאוד נעימה למריחה על דברים, או לתחינה, או לשימוש נוסף.
רק רציתי להגיד, סיימנו לבשל את כל הסיפור הזה, אני מיד מעבירה את זה לצנצנת יבשה ונקייה, בעוד זה חם. סוגרים את המכסה, וזה נשמר. כלומר, זה לא משהו שצריך עכשיו.
נשמר חודשים.
זה קונפי, אין לזה שום דרך להתקלקל.
זה לא התקלקל, גם השמן שעוטף אותו, וגם התכונות נראה לי האנטי-בקטריאליות שיש בשום עצמו. יש עוד...
אני רק חשוב לי עוד משהו אחד להגיד. שזה כל כך משומר טוב, שאני אפילו לא מחזיקה את זה במקרר, כי אם אני אחזיק את זה במקרר...
אה, לא, אני במקרר.
אז לא, זה נגמר אצלי הרבה, כל כך מהר שזה לא צריך להגיע למקרר, אבל גם כי במקרר, השמן זית נקרש, ואז הרבה יותר קשה לשלוף משם את השיניים. אני פרקטית, מאמי.
את פרקטית. אני אוהב דווקא את השיטה השנייה שבה לוקחים, אני מכין את השיטה הראשונה, את השיטה שלך, ובאמת משתדל שתמיד יהיה כזה קונפי שום וקונפי חציל, יש לי תמיד, נדבר על זה בפעם אחרת. אבל יש את השיטה שמבשלים אותו על אש מאוד מאוד נמוכה לזמן ארוך, 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 ארוך. באיזשהו שלב, כבר הרבה אחרי שהוא רך, האור של השום, אני לא יודע אם לקרוא לזה, של השום המקולף,
לא
נפרד, mm-hmm. לא הקליפה, נפרד מהתוכן של השום עצמו, ונותנים לזה להתבשל עוד ועוד ועוד ועוד, והשום מצטמק, מאבד נוזלים, נהיה חום של חמין, עם טעם מתקתק, שונה מאוד משום קונפי מה שאנחנו מדמיינים. זה שום קונפי לפנים, זה משהו, אבל זה באמת כאילו הרבה מאמץ צריך כדי להגיע לגוון הזה שלא יישרף, טמפרטורה הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר השגחה, אבל זה באמת פצצה.
זה נשמע מעולה, אתה תכין לי את זה יום אחד.
אני אכין לך.
עכשיו, למה אני אוהבת להכין שום קונפי?
למה?
קודם כל, כי כשאני מארחת, אי אפשר להסביר, זה ממש מנת רושם, זה מנת רושם בקלות מה שנקרא, כלומר להגיש בתחילת הארוחה, לחם טוב פרוס ולידו צלוחית של שמן זית ועם כמה שיני שום שלמות, אנשים לא מאמינים שהכנת את זה לבד, כאילו, וואו, אלילת מטבח. ואז באמת, אתה יודע, לקחת את השן שום ולמעוך אותה על פרוסת לחם ולמרוח את זה במקום חמאה, זה דבר נפלא. אני מאוד אוהבת, כשאני מכינה רוטב הכי פשוט לפסטה, אפילו רוטב עגבניות, פשוט כמה שיניים ככה להכניס פנימה, ואז כל כמה ביסים, פתאום יש לך ביסים קצת שום קונפי, זה נורא נורא כיף.
את שמה גם שום רגיל וגם קונפי?
כן, זה מין הפתעות קטנות של שום קונפי כזה.
אוקיי.
זה מדהים, זה מקסים, זה פשוט כל כך עושה את העבודה. טעים, למות. והכי חשוב, גם השמן לא הולך לאיבוד, אפשר להכין איתו.
משתמשים בו אחר כך, לטיבול.
כן, משתמשים בו. נהדר.
חוץ משום ירוק?
יש עוד שום.
יש עוד שום.
יש עוד הרבה שומים, אבל בוא נדבר על...
שום שחור.
שום שחור?
שום שחור.
לא על שום בר?
לא. שום שחור ונקנח בשום הבר.
וואו. טוב. אורן לוקסמבורג רוצה לדבר איתכם על שום שחור.
שום שחור הוא מהמטבח העילי.
עיניך בורקות.
עיניי בורקות ומבריקות, כי אני מסתכל עלייך.
אוקיי.
וככה השמש על הפנים היפות שלך.
למה אני אבל כל כך מרימה עליך שאתה רוצה לדבר על שום שחור?
לא יודע, למה?
כי אני לא רוצה לדבר על שום שחור, אז אני רוצה... מה?
למה לא?
כי אני לא כל כך מתעסקת עם זה במטבח הביתי. זה משהו שאני כן, כשאני אגיע למסעדה ויהיה משהו עם שום שחור, בוודאי שזה יעניין אותי. אבל אני...
בוא אני אגיד לך.
אתה השף, אני מביאה כאן את הצד הפרקטי הביתי.
בוא אני אגיד לך, נכון.
כל אחד והתפקידים שלו.
שום נכנס למטבחי הגורמה, לדעתי, דרך החלון, שזה שום קונפי, שהתחילו להגיש אותו במסעדות גורמה.
כן.
והיום הוא כבר נכנס דרך הדלת, שזה השום השחור. מה זה השום השחור? לוקחים ראשי שום שלמים, לא מפרקים אותם, מבשלים אותם בטמפרטורה נמוכה, מאוד 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 מאוד, עם קצת נוזלים, תקופה של 15 יום, 25 יום, משהו כזה. אפשר להכין את זה בבית, אגב, באיזה סיר אורז או משהו כזה.
15 יום?
15 יום.
אתה מבקש ממני עכשיו לבשל משהו 15 ימים?
לא, אני אומר, זה אפשרי להכין את זה בבית, זה לא כזה פשוט.
כי החשבון גז שלי התקשר ואמר שבשביל...
זה לא על גז, ממש. אז איך? אמרתי, בסיר אורז, חשמל, זה מינימום צריכת חשמל. לא משנה, לא זה העניין. העניין הוא שמה שזה, השום עובר איזשהו תהליך של הצסה.
נגנוב חשמל.
לא אמרתי, רוצו, תעשו שום שחור בבית. אני אמרתי שהוא נכנס למטבחים התעשייתיים.
אני מרגיזה אותך?
כן, שיש משהו, שיש אפשרות להכין אותו בבית, אבל לא אמרתי, רוצו, תכינו אותו בבית. זה לא משתלם, כמובן, כלכלית, כמו הרבה דברים אחרים. אבל במסעדות הגורמה, כן, בהחלט מגישים אותו, עושים אותו בעיקר ממרחים. יש לו טעם עשיר מאוד, מתקתק, של תמרינדי, חמצמץ כזה. הוא עכשיו הוא בטופ. כן, הבחורה שמצביעה שם בפינה.
יש לי כמה שאלות.
כן.
בעצם, כל פעם שאני הולכת למסעד גורמה, למשל פרונטו, כי דיוויד פרנקל מאוד אוהב לעבוד עם שום שחור.
כן.
אז זה שום שבושל 15 ימים?
לפחות.
זה די מטורף שאנחנו לא יודעים את הפרט הזה, כי זה בדיוק מסוג הדברים שגורמים לך להעריך את המנה שאתה אוכל. אם אני זוכרת נכון, דיוויד מגיש את משתמש בשום השחור בריזוטו מח עצם שלו.
נכון, יש
ושזה, מריחה כזאת. מעבר לזה שזה מנת ריזוטו הכי טובה בארץ ביפר, ולא משנה מה, אז עכשיו אני מתחילה להבין את הטעמים העמוקים שיש שם, באמת כמו שאמרת, של תמרינדי, של כאילו, לפעמים יש שם איזו תחושה של בלסמי שצומצם לאורך 4 שנים בערך.
נכון, נכון.
וואו.
זה הטעמים.
שאלה נוספת, כן. האם יש איזושהי דרך לי כצרכנית ביתית למצוא דרך שבו ימכרו לי את השום השחור כדי שלא אצטרך להכין את זה לבד בבית?
אני לא יודע... אני אגיד לך למי יש שום שחור, אני לא יודע אם הם מוכרים את זה, אבל... עלי הביתה.
כן. נכון, יש להם שום שחור.
לעלי הביתה יש שום שחור.
הזמנתי מהם פעם, נכון.
אפשר להזמין מהם, תזמינו פעם אחת, תנסו את זה, ונראה אם תתאהבו כמו הרבה אנשים אחרים.
ומה עושים איתו עם השום השחור?
בעיקר פסטויים, מוסיפים אותו לרטבים, מוסיפים אותו למרחים, לא, הוא נמאך נורא בקלות.
מעניין איך המציאו את זה.
זה מגיע מהמזרח, מוויטנאם.
לא, אבל איך זה קרה שמישהו גילה ששום שמבושל במשך 15 ימים הוא טעים? מה קרה? מישהו ששכח שום בסיר אורז?
כן, שכחו שום מתחת לאיזה מדורה פעם, ואני יודע מה עם ביצי 100 שנה. איך זה קרה? אני אומר לך, הסיאטים האלה הם קצת פוקולוקו בראש, יש להם שיטות בישוד שאנחנו לא זה, אבל אני יודע למשל להגיד לך, מבחינה בריאותית, שהשום השחור הרבה יותר בריא מהשום הרגיל.
באמת?
הטרי, כן. בבקשה, הנה, אפרת השתתקה.
הצלחת, זה לקחה תוכנית שלמה.
יש בו פי 2 יותר נוגדי חמצון משום טרי, והוא עשיר בפיגמנט השחור, שקוראים לו מלנואידין, משהו כזה,
הגיוני.
שזה חומר שעוזר מאוד להפחית סרטן, מחלות לב וסכרת.
יכלו שום שחור.
יכלו שום שחור אחד-אחד. יפה. שן שן.
טוב, סיכמנו את השום השחור, אפשר לפנות לשום האחרון בתוכניתנו היום?
לפני שום האחרון בתוכניתנו, כן. אני רוצה שנדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שהטריד אותי מהרגע שאמרנו לדבר על שום. את יודעת מה זה?
למה? כן, כי כל... ניסית כבר 5 פעמים לדבר על זה, ואני מסמנת לך לא.
את לא נותנת לי, אני רוצה לדבר על זה. אני נורא משתלטת היום. היום. היום, אפרת נורא משתלטת, כן. בואי תרימי לי בבקשה... לנושא שניסיתי לדבר עליו כבר, מתחילת התוכנית, בפרט לא נתנה לי.
למה לפעמים, כשאנחנו מבשלים שום, הוא מקבל גוון כחול?
זה לא הנושא.
זה לא הנושא. זה לא הנושא שאתה רוצה לדבר עליו.
ממש לא. אז על מה אתה רוצה לדבר? אני רציתי לדבר על ערפדים.
אה, על ערפדים.
כן. אני אגיד לך מה.
חשבתי, האמת שחשבתי שתשכח מזה. חשבתי, אמרתי, אם אני אעביר את הנושא...
אוי ובוי.
כן, מה? סליחה.
קיבית, קיבית שנשכח מזה. בואי נדבר שנייה, למה שום מחליף צבע, אפרת? למה כשמבשלים שום על אש נמוכה,
כן.
הוא נהיה ירקרק או...
חלחל.
חלחל.
קודם כל תראה, זה לא קורה הרבה פעמים, כאילו, זה, פעמים ספורות לי זה קרה בחיים, ששום מקבל גוון כחלחל, זה די סיוט, בעיקר אם הכנת מנה לאורחים, ופתאום היא קיבלה גוון כחלחל.
כן.
אני זוכרת שקיבלתי טלפון מאוד נסער יום אחד מאבא של עומרי, שהוא בשלן מעולה, הסלמון שהוא הכין בתנור קיבל גוון כחול. וזה לא... מה עושים? אז קודם כל קוצצים מהר 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 מלאיס בטיבול ומכסים את זה בשביל שלא יראו, ועדיין אפשר יהיה להגיש את זה לאורחים.
מה עושים שקרתה כבר את
הקרה? אפשר להגיש את הארוחה לאור נרות שלא יראו את הצבע, זה גם אופציה, ומה שאני מנסה להגיד זה בלתי הפיך, זה הפך לכחול, לא תוכלו להחזיר את הצבע אחורה, אבל הבשורות הטובות זה שאין עם זה שום בעיה בריאותית.
זה נכון, זה לא...
זה עדיין לא עונה לשאלה, למה זה קורה?
אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה, השום מכיל גופרית, כמו הבצל. והתרכובת, הגופרית הזאת מגיבה עם נחושת, שיוצרת נחושת גופרתית. עכשיו, אנחנו יודעים שתכשיטי נחושת, או כלים מנחושת, נהיים ירוקים עם הזמן, ואותו דבר קורה גם בשוק. עכשיו, את אומרת, מאיפה מגיעה הנחושת לשום?
למען השם.
למען השם. אז א', זה קורה בעיקר בשום המיובה הסיני, שבו...
עוד פעמו.
עוד פעמו, שבתהליכים שמעבירים אותו יש גם חלקיקי נחושת. בצריך מינימום של נחושת. ואצלנו במים, בצינורות המים, יש גם מעט נחושת. ועל כן, הריאקציה הזאת קורית בעיקר אם השום נרטב, או שום סיני שישקו אותו בהרבה, לא יודע מה. בסין, אבל שוב, כמו שאמרת, אין בזה שום דבר מזיק, זה בסדר גמור לאכול את הדבר הזה, זה אפילו צבע די מגניב, אם מסוגלים להתעלם מהעובדה שהוא מטריע סכנה.
אשכרה.
כן.
ואם אני מבשלת בכלי נחושת, כי...
אז סביר להניח שהשומים שלך יהיו ירוקים.
שזה די מבאס, כי אגב, כלי נחושת זה כלים מאוד יוקרתיים, זה לא...
כן, הם בטופ של המחירון של כלים, כן.
נכון, אז הם יעניקו לשום שלכם גוון כחלחל.
אבל אני לא רציתי לדבר על זה, אני רציתי לדבר על ערפדים בכלל.
יש לנו זמן?
יש לנו זמן להכל, אפרת. סירי דאגה מליבך.
אוקיי. שום וערפדים.
למה אנחנו מדברים בכלל על ערפדים? אנחנו, אני ובעלי עכשיו בפטיש... של סדרות של ערפדים ואנשי זאב ומחשבים. אני לא יודע למה ואיך זה קרה, אני מאשים את נטפליקס, שפשוט הוציאה גל של סדרות כאלה, עלתה עלינו, אני לא יודע דרך איזה סדרה שראינו, ומציעה לנו רק את הדברים האלה. שום בערפדים הולך יד ביד. לדעתי, אנשים חושבים שהדבר שהכי מונע מערפדים לתקוף אותם, זה שיני שום. אין ערפדים, אני יודע... זה בסדר, אני לא חושב שיש ערפדים.
אתה יודע אבל שהערפדים מגיעים מטרנסילבניה.
נכון.
שזה בעצם רומניה, נכון. והרומנים מתים על שום, מה זה בגלל זה?
כן.
לא.
כן.
לא.
כן, 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 כן. כל הסיפור שלנו מתחיל בכלל במצרים. באמת, מצרים העתיקה. המצרים חשבו שהשום הוא מגן אולטימטיבי מפני מפלצות, ונגד קסמים. הם האמינו שיש איזה רוח רפאים שהורגת ילדים קטנים על ידי מציצת נשימתם, והם השתמשו בשום למנוע את זה. בתקופה הוויקטוריאנית המוקדמת של צפת מחשפות וצד זאבים, וכשפחדו מאוד מהערפדים, אנשי הכנסייה הובילו קו מחשבה שמה שנראה אנושי ומתנהג אחרת אז הוא כנראה שד או מחשפה, וכנראה שסוחרי שום מאסיה ראו את הפוטנציאל להרוויח כסף וקידמו את השום נשק אולטימטיבי מכל התקופה האפלה הזאת לשמירה נגד ערפדים. ובגלל שהערפדים מוצצים דם מהצוואר, אז היו עושים שרשראות שום, ותולים אותם על הצוואר של הילדים שלהם, ושולחים אותם ליער. אני לא צוחק איתך. וברומניה, שכאילו בירת הערפדים, המציאה את הערפדים, המציאה גם את השום.
אז היא המציאה את השום, פשוט אימצה אותו לחיקה.
אימצה אותה לחיקה, יש לי חבר רומני, זאב לייבוביץ', הוא מסוגל לדעתי לאכול כמויות שום כגובהו וכרוחבו. זהו, הרומנים היו אוכלים כמעט כל יום שום להגנתם, הם גם היו מורחים, כן, מורחים שום על הדלתות, על החלונות, על השערים, אפילו על החיות בית שלהם, הם האמינו פשוט שערפדים פוחדים משום.
וואו.
כן.
וואו. האמת, טוב, תזכיר לי, זה משהו מתקופתי כמלצרית, אבל זה לא ישאיר לנו זמן, זיכרונות הילדות כרגע אינם רלוונטיים.
כן.
טוב, הדהמת אותי עם זה. אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני נורא נורא רוצה שנדבר על סוג נוסף של שום, שכרגע נמצא שם, it's waiting out there, שום הבר.
שום הבר.
ולשם כך, אנחנו מעלים עכשיו לשיחה. אנחנו נציג אותו כשהוא יהיה איתנו בשיחה.
הפתעה. כן. זה, לא, האמת, זה באמת פינוק.
כן. מי שעולה איתנו עכשיו לשיחה, זה ממתק.
זה ממתק. זה, כן. רק אני ארמוז, הוא מלקט. אין הרבה אנשים כאלה בארץ שזה תפקידם.
זה הסוד.
זה הסוד.
Hello.
אז איתנו על הקו דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של הרפואה והתזונה ו... אחד האנשים שהכי מבין בארץ בליקוט. אורי, איזה כיף שאתה איתנו, מה העניינים?
שלום.
גם לי כיף. ממש השנה הזאת עם כל הגשמים האלו, הביאה לנו עונת ליקוט גם מאוד מאוד ארוכה וגם מדהימה. אנחנו רואים פה השנה דברים שלא ראינו כבר הרבה מאוד שנים.
אני עוקבת אחריך גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, וכל שבת מחדש אני אומרת, יואו, האיש הזה חי נכון, הוא פשוט יוצא לטבע ואוכל מכל טוב הארץ. כאילו, אתה, בגדול אתה לא צריך לעשות, לצאת לקניות תקופה.
אני עושה קצת קניות, אבל כן, אני לא, בגדול אני הרבה ביער בחודשים האחרונים.
איזה יופי. רצינו לדבר איתך על שום הבר. מה זה שום בר?
האמת שיש... יש את השום המשולש, שהוא השום הנפוץ ביותר. שום משולש, הוא נקרא שום משולש, כי הגבעול שלו הוא משולש, יש לו שלוש צלעות. ובעצם השום המשולש הוא השום שממנו התפתחו כל השומים והבצלים שאנחנו מכירים. בעצם אחד הדברים המעניינים שאתה מתעסק בליקוט, זה שהרבה פעמים, הרי לכל צמח שאנחנו קונים בסופר, כל ירק, כל דגן, כל קטנית, יש איזשהו אב קדמון מן הבר. בליקוט אנחנו תמיד רואים את אבותיהם הקדמוניים של הצמחים. ואחד מהם זה השום המשולש, שהוא האבא או הסבא של כל השומים והבצלים שאנחנו אוכלים, מהקרשה ועד העירית.
איפה אתה כותף אותו?
האמת שהשום המשולש הוא נוגן בישראל, לכן הדרך היחידה לקטוף אותו בצורה חוקית זה לגדל אותו בגינה. אפשר, אתה יודע, לפזר זרעים בגינה, אני אוסף את הזרעים בעונה ומפזר בכל מיני מקומות באופן כללי, כדי שהשום יתרבה, והוא פשוט מדהים, הפרחים שלו בטעם של שום, העלים שלו, שהם עלים כאלו ארוכים כמו של בצל ירוק, הם בטעם של שום, אין לו, השום עצמו, מה שאנחנו רגילים לאכול, החלק שנמצא מתחת לאדמה הוא מאוד קטן, אז אין לו ממש ערך מבחינה קולינרית בשום הבר, בשום המשולש, אבל פשוט הטעמים שם הם מדהימים. אם רואים איזה שום בר בשטח, אומנם על פי חוק הוא מוגן, אבל אם תיקחו פרק אחד קטן מתוך קבוצת הפרחים של השום ותתאמו, אז תרגישו את הטעם המיוחד של השום. הוא פרח לבן מאוד מאוד
הוא פרח מאוד יפה, מאוד יפה. הוא ממש מין כדור לבן כזה שמאוד קשה לפספס אותו גם.
נכון, אז יש כל מיני שומים, השום המשולש הוא פחות כדורי ויותר פתוח, ויש כל מיני שומים יותר כדוריים, יש כל מיני מינים של שום מגדלים בכל מקומות בארץ.
אז רגע, אז תעשה לי סדר.
את מדברת על שום אחר, וכל השומים אכילים, וכולם בטעם של שום.
אז תעשה לי סדר, אז בעצם בשום הבר יש כמה סוגים ולא רק אחד?
כן, יש כמה סוגים, הנפוץ ביותר הוא השום מה שאנחנו קוראים שום משולש, יש לו פרחים לבנים קטנים, מלא מלא פרחים קטנים, תפרחת פתוחה כזאת, ועלים ירוקים מאוד יפים, הוא צומח כמעט בכל יער בישראל. ובאמת העובדה שהוא מוגן יותר קצת בעיות, כי יש פה איזו התנגשות שבישראל אנחנו לא הצלחנו לפתור אותה, בין המסורת של הליכוד, מסורת של אלפי שנים שפה ליקטו צמחי בר ואכלו אותם, אחרת לא היה לנו שום תרבותים, לא היינו מלקטים שום בר, והגנה על הצומח, וככה ביניהם אנחנו פה לא מצליחים כל כך לנווט,
כן.
אבל באמת הדרך היא ליצור לעצמכם איזשהו בוסטן בגינה אולי, מפרחי פרחי בר, ואז בגינה אפשר לעשות מה שרוצים.
כלומר, כל סוגי שום הבר בלי יוצא מן הכלל הם מוגנים?
עד כמה שאני יודע,
וואלה.
כן.
אוקיי, אז זה מאוד פשוט, אל כן. תלקטו.
אל תלקטו. אם אתם רואים פרחים
נבולים... טוב, תריחו, תתאמו, זה משהו מיוחד במינו. וגם צריך לזכור, שוב פעם, זה מלמד אותנו על זה שכל צמח שאנחנו קונים בסופר, המקור שלו הוא מהבר, והרבה מאוד צמחי בר שאנחנו רואים, כמובן, החרדל הוא האבא של החרדל שאנחנו אוכלים, וכף אבא זה השפוט שגדל בכל מקום הוא האבא של הקינוע, וככה אפשר להמשיך ולהמשיך.
אורן, אתה יודע, לפני איזה 3 שנים עשיתי סיור ליקוט עם אורי,
כן.
וזה באמת, מה שאתה אומר אורי זה נורא נכון, יש משהו שברגע שאתה יוצא לטבע, אתה א', מבין את האבולוציה, אבל זה מחבר אותך הרבה יותר לחומר הגלם, אתה פתאום מבין את האמא ואת האבא שלו.
כן, איך זה נראה בהתחלה.
כן.
אתה יכול להבין מה לעשות איתו בסוף.
כן, שלא לדבר על האנציקלופדיה האנושית שאנחנו מדברים איתה כרגע.
אורי, חוץ משום בר, מה כן אפשר ללקט והכי טוב ממש בימים הספורים האלה, שאנחנו ככה לפני פסח?
זה כל כך קשה, כי יש כל כך הרבה, אבל יש את החובזה שהגיעה לגדלים אדירים, ואפשר ללקט עלים של חותמית, יש המון חותמיות טיפוניות כמעט בכל פינת רחוב. והכי טוב עכשיו זה הסרפד. אתם יודעים, הסרפד, סרפד הכדורים,
כן, אוי, ראיתי אתמול.
את הכדורי זרעים האלו היפים, אפשר ללקט עם הזה, כדי לא ככה להיפגע מהסרפד את הכדורים האלה, ולהקפיץ אותם על מחוות, הם פשוט נהדרים. כן. ברגע שמקפיצים אותם על מחוות, הם כבר לא צורבים, וזה פשוט מעדן. יש אין סוף צמחים עכשיו בשטח שאפשר ללקט ולהשתמש בהם.
מדהים.
נהדר. אז הנה פסח, צאו החוצה, צאו לראות ירוק בעיניים. אורי, המון המון תודה שהיית איתנו כאן.
תודה ולהתראות.
בבקשה.
הוא בטוח עוד נדבר איתך מיליון פעם. תודה.
ביי ביי.
ביי.
ביי להתראות.
לא נותר לנו זמן רב.
קודם.
וואי, הוא תמיד עושה לי חשק כזה לבשל, אורי, זה משהו מדהים, אז באמת אני רוצה בוא נסיים עם קצת...
זה בישול של אדם קדמון.
כן.
הדרך שבה הוא מבשל. זה באמת כאילו היסודות של הבישול.
ממש.
עוד נטולי מניירות של מטבחים, של עדות, של בסיס.
כן. אורי עושה כאן מהפכה מאוד מאוד גדולה בהבנה שלנו, את החשיבות של, גם של ליקוט, גם של חיים בהרמוניה עם הטבע. כן. אז באמת לקראת סיום, קצת רציתי לספר לך מה אני אוהבת לעשות עם שום. זה עלה במהלך התוכנית, אבל כן. בוא נציין, אם תרצו מתכונים לחלק מהדברים, והם לא מופיעים באתר שלי, אז אנחנו נעלה אותם.
כן.
שום קונפי דיברנו.
כן.
אני מתה על סקורדליה, שזה הממרח שום של היוונים.
כן.
אגב, חשוב לי להגיד על הממרח הזה שני דברים. אני מכינה שתי ורסיות שלו.
כן.
אחת, אם בא לי את הטעם שום העוקצני, אז אני מאוד אוהבת המתכון של דניה ויינר. היא העלתה פעם מין מתכון של סקורדליה שמבוססת על לחם יבש ועל שום טרי. ומהצד השני יש את הסקורדליה של גרקו, מסעד גרקו, שזה מתכון שמופיע גם בספר שלהם, וגם אפשר למצוא אותו לדעתי באינטרנט, אני די בטוחה. שהמתכון הזה מבוסס על תפוחי אדמה. כאילו זה מה שנותן את הגוף לממרח שום היווני, אבל עם הרבה מאוד שום מבושל, ולכן הטעם שלו הרבה יותר מעודן.
תני בקצרה רגע, איך מכינים את זה?
מה, איך מכינים
ממרח
שום?
ממש באנקדוטות.
בעיקרון מדובר על ממרח שמבוסס על שום טרי או שום קונפי.
כן.
תוכנים את זה עם שקדים.
לחם ישן.
לחם ישן. זאת הסקורדליה. מה אתה אוהב להכין משום?
כמו שאמרתי לך, אני דוחף שום בהכל, אני מבשל שום קונפי הרבה, אז אין לי איזשהו דבר ספציפי, אבל אני כן רוצה לציין לטובה, פעם הייתי מכין אחו בלנקו. זה מרק ספרדי קר של שום ושקדים. בדרך כלל מגישים אותו עם ענבים. הוא כל כך קלאסי, זה בניגוד לעגבניות ותפוחי אדמה ופלפלים וכל הירקות האלה שהגיעו מיבשת אמריקה, השום היה שם מההתחלה בערך של המטבח הספרדי. אז, והמנה הזאת הספציפית היא כאילו עם השפעות קצת ערביות לדעתי. המתכון הוא נורא פשוט, זה פשוט לטחון שום עם שקדים ומים.
תראה כמה זה דומה.
מגישים זה ככה, זה מאוד דומה, זה פשוט במקום ממרח, בצורת מרק, טעים, טעים, טעים.
אחד המתכונים שאני אפה עליהם, גם נורא מתאימים לאירוח, כי יש בו איזה משהו מרשים, אבל זה כל כך קל להכנה שזה מביך, עוף מיסטרל, מה שנקרא עוף עם 40 שיני שום.
כן.
איזה קל זה.
כן.
אני מסבירה את זה בדקה. כן. בוא נראה אם אני אצליח להחדיר את זה בדקה.
זה אפילו בחצי, מרוב שזה פשוט.
זה מרוב שזה פשוט. קרעי עוף, מלח פלפל, משכימים עם שמן זית, כשזה שחור, אחרי זה 5 דקות שזה שחום, מוסיפים 40 שיני שום לא כלופות לתוך הסיר, שמים ככה את השום בתחתית של הסיר, את העוף על זה כזה, עם מלקחיים שמים את העוף מעל, מוסיפים משהו כמו חצי כוס יין, חצי כוס של ציר עוף, אפשר גם מים עם מלח אם אין לכם ציר עוף, מכסים, מבשלים את זה שעה בערך, אפשר לשים איזה שני ענפי תימין או קצת רוזמרין, אי מלא.
סיימנו.
ואז בסוף יש עוף עם מלא מלא שיני שום קונפי שרק מחכות שנלחץ עליהם, נוציא מהם את הבשר של השום, נמרח על האופן, נאכל וזה למות.
כן. אפרת,
יש לי
חדשות רעות.
מה?
סיימנו.
את הבקבוק יין?
את הבקבוק יין ואיתו גם את התוכנית. נראה לי אמרנו כל מה שיש להגיד כבר על שום. התוכנית הזאת הגיעה לסיומה.
ממש לא אמרנו כל מה שיש לנו להגיד על שום, אבל אנחנו צריכים לסיים. לא דיברנו על קבב רומני... ולא דיברנו על שום גבישי,
אופה, רגע,
שום, שזה אחד הדברים שאני הכי תסקת איתם במטבח שלי, אני חולה עליו
קאט שום.
מה? תוכנית השלמות?
יגלו בתוכנית הבאה.
אוקיי. אנחנו בשבוע הבא לא נהיה כאן, שבוע הבא ביום שלישי זה יום השואה.
מן הראוי, נראה לי.
כן, האמת, בוא נדבר הכי גלוי, האמת שמאוד מאוד רצינו לעשות איזושהי תוכנית שכן קשורה ליום השואה, אבל כל חיבור של אוכל ליום השואה הרגיש לנו בסופו של דבר ציני ומלאכותי. מה לא ניסינו? חשבנו לעשות תוכנית על לחם, וחשבנו לעשות תוכנית על תפוחי אדמה, ונכון? נכון שהכל נשמע קצת ציני?
מרק אוף, הכל כאן לא...
הכל לא התאים, ובסופו של דבר החלטנו שהדבר הכי מכבד את היום הזה, כשבעצם שנינו... בני משפחות ניצולות שואה, זה פשוט לא לעשות תוכנית, כמה מלל על דבר מאוד מאוד פשוט.
כן, אין תוכנית שבוע הבא, חברים, מתנצלים, מתנצלים, נתראה עוד שבועיים.
נפגש עוד שבועיים בתוכנית שממש תהיה סמוכה ליום העצמאות, ולכן תהיה כרוכה בדברים שקשורים ליום העצמאות.
אז יאללה, ביי.